שמואל בדיוק, אחרי הפסקה ארוכה קצת, שלמדנו מגילת רות, למדנו גם אסתר, אני לא זוכר, למדנו אסתר גם? ובחורף למדנו אסתר? אני לא זוכר. כל פעם למדנו רות, אז עכשיו חוזרים חזרה לספר שמואל, ואנחנו נמצאים בפרק... איפה זה היה, רגע? שמואל ב', פרק י' ג'. בסדר? נכון? מאשרים? שמואל ב', פרק י' ג'. ויהי אחריכנו לאבשלום בן דוד, אחות יפה ושמה תמר, ויהווה אמנון בן דוד. כן, כן. ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו כי בתולה היא, ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה. ולאמנון רע ושמו יונדב בן שמעה אחי דוד, ויונדב איש חכם מאוד. ויאמר לו, מדוע אתה ככה דל בן המלך בבוקר, בבוקר לא תגיד לי? ויאמר לאמנון, את תמר אחות אבשלום אחי אני אוהב. ויאמר לו יונתן, שכב על משכבך והתחל. ובא אביך לראותיך, ואמרת אליו, תבונה תמר אחותי ותברני לחם, ועשתה לעיני את הבריאה למען אשר יראה, ואכלתי מידה. וישכב אמנון ויתחל, ויבוא המלך לראותו, ויאמר אמנון אל המלך, תבונה תמר אחותי ותלבב לעיני, שתהיה לביבות ואברה מידה. וישלח דוד אל תמר הביתה לאמור, לכי נא בית אמנון אחיך ועשי לו הבריאה. ותלך תמר בית אמנון אחי, והוא שוכב, ותיקח את הבצק ותלוש, ותלבב לעיניו ותבשל את הלביבות. ותיקח את המשרת, ותצעוק לפניו, וימאן לאכול, ויאמר אמנון, הוציאו כל איש מעליי, ויצאו כל איש מעליו. ויאמר אמנון אל תמר, אבי הבריאה החדר, ואברה מידך, ותיקח תמר את הלביבות אשר עשתה, ותבל לאמנון אחי האחדרה. ותיגש אליו לאכול, ויחזק בה, ויאמר לה, בואי שכבי עמי אחותי. ותאמר לו, אל אחי אל תענני, כי לא יעשה כן בישראל, אל תעשה את הנבלה הזאת. ואני אנה הולך את חרפתי, ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל. ועדה דבר נא אל המלך, כאילו אם נעני ממקה, ולאבה לשמוע בקולה, ויחזק ממנה ויעניה וישכב אותה. וישנאיה אמנון שנאה גדולה מאוד, כי גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר אהבה, ויאמר לאמנון קום ילכי. ותאמר לו, על אודות הרעה הגדולה הזאת מאחרת, אשר עשית עמי לשלחני, ולאבה לשמוע לה. ויקרא את נערו משרתו, ויאמר שלחו נא את זאת מעלי החוצה, ונעול הדלת אחריה. ועליה כתונת פסים, כי כן תלבש נמות המלך הבתולות מעילים, ויוצא אותה משרתו החוץ ונעל הדלת אחריה. ותיקח תמר אפר על ראשה, וכתונת הפסים אשר עליה קרה, ותשם ידה על ראשה, ותלך, הלוך וזעקה. ויאמר אליה, אבשלום אחי, האמינון, אחי חיה עמך, ואתה אחותי החרישי, אחיכו, אל תשיטי את ליבך לדבר הזה, ותשב תמר ושומם את אבשלום אחיה. והמלך דוד שמע את כל הדברים האלה, ואיחר לו מאוד, ולא דיבר אבשלום עם אמנון למרע ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר עינה את תמר אחותו. בואו נעמוד כאן, זה פרק ארוך ואפשר לחלק אותו לשניים. שאלות. תנסח את זה כמו שאלה. כן. שאלה, האם היא לא שמה לב לפני כן שהוא מעוניין בה? תודה, עוד, כן, חיים. למה דוד לא חושד? תודה, עוד. כן. למה זה מעניין אותנו הפרק הזה? למה הוא מופיע כאן? לא שומע, סליחה? כן, אבשלום. כן. למה אבשלום מכסה על העניין, כן.
לא מובן את כל... המהלך מהרצה של הרע של אמנון, הוא אמר לו שלעשות עצמו חולה בשביל מה? בשביל לעשות לה ככה, בשביל שיתבגר אותו, רק לא... העצה לא מובנת.
כן. העצה לא מובנת, נכון מאוד. עוד שאלות? אני הייתי מוסיף כאן שאלה, אולי השאלה הכי, הכי צורמת, הכי זועקת. איפה דוד? כתוב מה התגובה. מה התגובה? כלום. איפה אתה? אדוני המלך. בתוך הבית שלך נעשה מעשה נבלה בישראל. מעשה חמור נעשה בתוך הבית שלך. ואתה... טוב, עכשיו, בוא רגע, אני רגע נזכיר קצת, נשכחות, ונחבר את החוטים קצת מהפרקים הקודמים, מהמהלך הקודם שדיברנו, ובעצם נראה בעיקר סביב השאלה ששאלת אתה, למה זה מופיע כאן, למה זה מעניין אותנו, למה זה חלק מהסיפור התנכי, הפרק הזה. אבל לפני כן אני רוצה לשאול עוד שאלה. תגידו, הפרק הזה מזכיר לכם איזה פרק אחר בתורה? יהודה, תמר, מה מזכיר לך פה? אתם באזור יש את דינה, יהודה ותמר. יש כאן... מה? יהודה, תמר... כן, לא, זה הקשר... כאן יש משהו מאוד מאוד מדויק. תסתכלו רגע בפסוק. תעשו רגע... כן, בואו ננסה לבודד רגע את הנתונים. יש כאן... קורה כאן אירוע בתוך המשפחה עם מעשה רמייה שמאיים לפרק את המשפחה מבפנים והאבא נשאר פסיבי.
אתה יודע גם אם ראובן, שהוא שואל מנסה, שהוא החליף את המגילה. ואז
ליעקב כאילו שם... למה אתם מסתובבים ליד כל היום? תגיד, כבר תתקרו את הנקודה, מה? מכירת יוסף, חזק וברוך, איך קוראים לך? אביחי. אביחי, עכשיו תראו, אני אקח לכם את הפסוקים. בסדר? ועליה כתונת פסים כי כן תלבשתם לא תמלך במעילים ותיקח תמר אפר על ראשה וכתונת הפסים אשר עליה קרעה. יש פה כתונת פסים קרועה, יש פה את תמר הזאתי, ויש לקה, יש כאן איזה ויאמר אליה אבשלום אחי האמנון אחי חרישי אל תשיתי את ליבך לדבר הזה. יש כאן איזה מין השתקה כמו שהאחים משתיקים, והמלך דוד שמע את הדברים ואיחר לו, אבל לא דיבר עם אבשלום, גם יעקב לא מדבר עם אף אחד, הוא נעלם דום, הוא רק מתאבל. כלומר, יש כאן בעצם סיפור שחוזר על עצמו, התנך כאן בעצם נותן לנו כאן כל מיני רמזים, להקביל את הסיפור הזה לפעם הקודמת שבו כמעט התפרקה מהיסוד משפחת בית יעקב, גם שם תוצאה של סיבוך רוחני, שכמעט פרק את המשפחה, המאבק עם יוסף, וגם שם, בסוף, זה התחבר כתוצאה מתשובה, תהליך התשובה שאנחנו כרגע נמצאים באמצעו. עכשיו בואו נתפור רגע את החוטים למה שהתחלנו. אנחנו עסקנו הרבה מאוד בחורף, בחטא דוד ובת שבע, קו נטוי חטא דוד ואוריה החיתי. התאמצנו עוד להסביר מה בדיוק היה החטא וזה, ולא ניכנס כרגע לדבר הזה, עליהם כתובים על ספר דברי הימים של הארכיון של השיעורים, מי שרוצה, יסתכל שם. כרגע מה שמעניין אותנו זה התוצאה.
הוא הרבה יש
לה סינם. כן.
הסינם עשה משהו שנלחם.
כן, נכון. כרגע, אנחנו תכף נתייחס לזה גם, המשנה באבות הרי מדברת על איזה אהבה שאינה תלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר. כרגע אנחנו עסוקים בעצם, אהבה שתלויה בדבר, אינה תלויה, סליחה, אהבת אינה תלויה בדבר זה אהבת דוד ויונתן. כרגע אנחנו עסוקים בתוצאות של החטא. נפתחו כאן בעצם שני מסלולים. מסלול אחד מהו? מסלול אחד זה המסלול הארוך והמייגע. ארוך תהיה, תודה רבה, יעבדו חמים. תודה רבה. המסלול הארוך והמייגע של התשובה שיצטרך לעשות דוד. אנחנו עוד נפגוש את המסלול הזה. והמחיר שיצטרך לשלם דוד. אני מזכיר לכם מחיר אחד. שאמר לו נתן, ודוד שילם אותו במזומן, נתן אמר לדוד, את הכבשה ארבעתיים תשלם. מה זה ארבעתיים? ארבע. איזה ארבעה? מה דוד שילם פי ארבע? מתו לדוד ארבעה בנים. התינוק, שנולד לו מבת שבע, ואמנון, שימות בהמשך, ואבשלום, שמת במרד, ואדוניה בן חגית, שימות בספר מלאכים. זה פשט. עוד יותר פשט, זה שבספר דברי הימים כתוב שהיו לדוד ארבעה ילדים מבת שבע לפני שלמה. לדוד נולדו ארבעה בנים מבת שבע, נולד לו ילד ומת, נולד לו ילד ומת, נולד לו ילד ומת, נולד לו ילד ומת, ואז נולד שלום. עוד נדבר על הדבר הזה, מה המשמעות, אבל דוד, הוא מתחיל עכשיו תהליך עצום של תשובה בעקבות החטא הזה, של שהוא עשה, ומכאן בעצם דוד מתחיל מסלול של ירידה, הוא ירד וירד וירד, עד לשלב שהוא יאבד את המלוכה. הוא יאבד אותה. הוא לא יהיה מלך. דוד, כדי לתקן את החטא שלו, יצטרכו לקחת לו את המלוכה, הקדוש ברוך הוא, ולהחזיר אותו חזרה למקום אחר לגמרי. התצורה הנוכחית חייבת להתפרק ולהיבנות מחדש. לנוכח המסיביות של הטעות ושל החטא. אבל כאן הפרק הזה מיד, 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 שם לנו מול העיניים את התוצאות, את המשמעות של המעשה של דוד. כלומר, וזה מה שנתן אומר לדוד, אין לו שום ספק שדוד התכוון לטובה. על פי רוח הקודש, בת שבע הייתה מגיעה לו, אמרנו את זה, נכון? פורמלית, הכל היה בסדר, היא הייתה גרושה, וכל היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו. אם היה שם איזה משהו שדוד עשה, זה בעיקר כלפי הנאמנות שלו ללוחמים, לאוריה החיתי, וזה פוגע במנהיגות ובצבאיות וכו' וכו' וכו'. כן? אבל כלפי בת שבע הכל היה בסדר, ודוד צפה ברוח הקודש, היא מתאימה לו, וכל הסיבות כולם. מה הבעיה? הבעיה היא שזה רק דוד יודע. אבל זה הפרשנות שניתנת למעשה של דוד מבחוץ היא אחרת לחלוטין. למעשה, כל אדם שעד לאותו רגע הייתה לו, היו לו יצרים, תאוות וכו', והוא פחד להוציא אותם אל הפועל מאימתו של דוד, מאימתו המוסרית של דוד, עכשיו, אחרי שהוא רואה את דוד, שעשה מה שעשה, לא משנה שדוד לא עשה את זה, מבחינתו הוא עשה את זה, אז הוא מקבל לגיטימציה. אם ככה המלך, אז אני אחת כמה וכמה. טול קורה מבין עיניך. אז לכן בעצם הפרק הזה מגיע מיד אחרי הסיפור של דוד ובת שבע, דוד אוריה החיתי, כדי להראות את התוצאות החמורות שיש לדבר הזה. בתוך בית המלך יש נמצא אדם אחד, בן המלך, שקוראים לו אמנון. ואמנון הזה לא התחיל מהיום כנראה להתאבות לאותה תמר. אבל עד היום הוא לא העיז, הוא לא העיז להוציא את זה אל הפועל. הוא ידע, זה לא שייך כאן. ברוך אתה, אדם, שהכל יעני.
לא
לא דווקא לא אני חושב עוד שנייה אף אחד לא יודע לדעת את הרשעות ואת האכזריות של אמנון הוא אומר לו תשמע אני אוהב אותה וואי ברוך הבא רבי ידידיה ברוך הבא, ברוך הבא, ברוך הבא, רפואה שלמה, געגענו אליך, בכבוד, המקום שלך פנוי שמור לך. אז ברוך הבא. אמן, בעזרת השם. תרחיק את השולחן גם זה. בעזרת השם, לא ייפקד מקומו. בעזרת השם. לא, מה שקורה כאן, זה יונדב, אני לא חושב שדווקא יונדב השם. לפי דעתי לא. הוא אומר לו, תשמע, אתה רואה, יש לך... בוא נעשה רגע סדר. קודם כל, אמנון היה יכול להתחתן עם תמר. הם אמנם היו אחים, אבל לא דרך... ודאי לא אחים מהם, אלא רק אחים מאב, ותמר הייתה גם כנראה בכלל בת אחות של אמנון, ואמנון הוא בן של אשת יפת תואר, אז גם תמר וגם אמנון הם שניהם בעצם סוג של גרים. גם תמר וגם אבשלום הם סוג של גרים, ולכן תמר יכלה הייתה להתחתן עם אמנון. לא הייתה בדבר הזה בעיה. יונדב נתן לו סך כל הצעת, שמע, אתה רוצה להתחתן, בסדר, תזמין אותה, וזה, תדברו ביניכם, ויווצר איזה חיבור ראשוני, קשר, כמו, אני יודע איפה מופיע כדבר כזה בתנך, כמו של רחל ולאה, דברים כאלה, כאילו, נוצר איזשהו אליעזר עבד אברהם, שם לצמידים, איזשהו קשר. יונדב לא העלה בדעתו את שבתוך בית המלוכה, בין המלך, יעשה מעשה כזה, מעשה נבלה כזה, ויתקוף ויאנוס את אחותו, את בת המלך, הוא לא יודע את הדבר הזה בכלל בדעתו. מאיפה העיז אמנון? התשובה, אני תכף אתן לך, התשובה היא תוצאה של המעשה של דוד, שדוד לא העלה אותו בכלל בדעתו. אבל זו התוצאה. זו התוצאה. כל האנשים, בעלי הנטיות השליליות, שעד אז נרתעו מכוחו של דוד, עד אז לא העיזו להוציא אותם אל הפועל מכוחו של דוד, עכשיו הכל מתפרץ. זה מתחיל אצל אמנון, זה ימשיך אצל אבשלום, בעצמו, שלא יתבייש לחסר חשבונות עם אמנון ולהרוג אותו, ובכלל לא לספור את דוד. ודוד רואה את כל אלה, והוא לא יכול להוציא מילה. הוא לא יכול להוציא מילה. למה? הוא כאילו, הוא איבד את המקום המוסרי. הוא יוציא מילה, מה יגידו לו? אתה מדבר? מה איתך? יש לך תירוצים, יש לך הסברים, רוח הקודש, עניינים, גם לנו יש תירוצים. כן.
אני
אגיד לך,
תודה.
אני אגיד לך, רוח הקודש.
אני לא יכול להגיד, אני טעיתי וחזרתי בתשובה, זאת אומרת, מצאתי, ולא רוצה שזה ימשיך. אני רוצה להפסיק את ההתרדמות.
כן.
שהוא חזר בתשובה.
אבל זה כל כך מורכב, אתה מבין שזה, קודם כל, המשפט הזה להגיד אותו, הוא לא משפט כזה פשוט. אני טעיתי ו... אז עכשיו אתם. לא. דבר שני, ברגע שאדם טעה, יש מצבים שבהם אדם טעה, זה הוא איבד את המקום שלו. זה כבר מתגלגל בלעדיו. דבר שלישי, אתה חייב לזכור שדוד עדיין עם בת שבע. הוא לא גירש אותה. דוד עדיין מאמין שבת שבע, והוא צודק, וגם הנביא יחזק אותו אחר כך, שבת שבע היא אשתו. נכון, עשו כאן טעויות בדרך, אבל הוא לא מוותר על בת שבע. במיוחד לאור הדברים שמקודם אמרנו שעוד מתים לו הבנים, אחד אחרי השני, והוא ממשיך להיות איתה. הוא מבין שהמטרה הייתה נכונה, אבל הדרך לא הייתה נכונה. אז הוא ממשיך לאחוז במטרה ומנסה לתקן את הדרך. אבל כלפי חוץ, לאנשים מסביב, זה נראה שמה, שדוד נפל. ולכן הגמרא מסכת באה מציעה, מתארת, זה שהיו מבזים את דוד. ושואלים אותו, שולחים לו שאלות בהלכה, אדוננו דוד, יאמר נא לנו, מי שבא על ספק אשת איש, מה דינו? שאלות כאלה. ודוד עונה להם, מי שבא ספק אשת איש, עושה תשובה והתכפר לו, אבל מי שמלבין פני חברו ברבים, אז אין לו חלק לעולם הבא, וכו' וכו'. כלומר, זה, בבת אחת, דוד נופל מרום מעמדו המוסרי, וזה קודם כל אצלו בתוך הבית. אצלו בתוך הבית, הכל מתפרק. הכל מתפרק. יש כאן מלחמת אחים בתוך הבית, ובכלל לא מיידעים אותו. יש כאן בת המלך, שנעשה לבה מעשה נבלה הכי גדול שיכול להיות, זה פגם מוסרי אדיר, אתם מבינים שזה, אם דבר כזה יוודע, זה בכלל יגמור את בית המלוכה, ולכן אבשלום ממהר להשתיק את הדבר הזה. אז נוצר פה גם קשר של שתיקה סביב העניין הזה. ואת כל הדברים האלה דוד רואה מול העיניים את בית מלכותו מתפרק, והוא לא יכול לעשות כלום. וזה עצמו חלק מהתיקון. אנחנו רגילים לראות את דוד, וגם את עצמנו, כי אנשים ש... בוא נדבר רגע על דוד, כאדם מאוד מאוד פעיל, מאוד יוזם. לא היה רגע אחד בחיים שלו שהוא היה סטטי. כל הזמן היה פעיל, כל הזמן היה יוזם. ועכשיו נגזרה עליו, הגזרה אולי הקשה מכולם. לקבל עליו את הדין. אתה תראה את ביתך מתפרק. אתה תראה את בנך מורד בך. אתה תראה את אויביך מפנים לך עורף. ואתה תצטרך לקבל עליך את הדין עד שיגיע הרגע שזה יתהפך. וזה לדוד הכי קשה מהכל, אבל הוא מקבל את זה על עצמו. הוא מבין שכאן צריך לעבור תהליך תיקון עמוק, ולאדם כל כך פעיל ומלא כוחות כמו דוד המלך, להישאר סטטי ולהישאר סביל, זה אולי הדבר הקשה מכולם. אנחנו תכף נראה שזה רק מתחיל כאן, וזה הולך, הולך ומדרדר עוד, עוד ועוד.
אדוניה מגיע, זה היה
מהפכה. כן, אדוניה זה בסוף. מה לא מובן?
ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחותו, מה זה אומר?
וכי בתולי, מה הסיבה הזאת גם? כי בתולי...
נכון.
סוג לא מובן.
כן. כלומר, הפשט הוא, שלאמנון היה, ויצר זה כוונה היה לו צר, הוא הרגיש, ממש נהיה חולה מזה, נהיה בדיכאון. ויצר אמנון להתחלות, הוא נהיה חולה, בגלל תמר אחותו, היא בתולה והייתה ראויה לו, אבל הוא לא יודע איך לגשת אליה, אולי אמנון איזה סוג של איזה ביישן כזה, לא יודע איך לגשת אליה, אולי. הוא כל כך אוהב אותה, והוא, יש גמרא, מסכת סנהדרין, שאומרת, מעשה באדם אחד, שראה איזה אישה אחת, והעלה ליבו טינה. הוא ממש נהיה חולה, חולה, חולה אהבה. לא התירו לו אותו, זה מחלוקת ראשונים, אם הייתה אשת איש או פנויה. יש כאלה אומרים שהייתה פנויה ולא התירו לו אותו, כדי לא להפוך את בנות ישראל, חס וחלילה, לגרום פריצות לבנות ישראל. אז בעצם, שמנו כאן את הפרק הזה בתוך המסגרת. הפרק הזה בעצם הוא הפרי הבאושים של המעשה שעשה דוד בפרק הקודם. עוד פעם, אנחנו תמיד רגילים לחפש מי השם. אין השם. דוד לא השם. דוד התכוון לטובה. את כל המחשבות הכי טובות והכוונס והכל היה גם מותר וכו'. אבל יש השלכות. וזה מה שאומר נתן הנביא לדוד, יש השלכות למעשים שלך, איך הם מתפרשים המעשים שלך, ועכשיו במעשה הזה שאתה עשית, נתת לגיטימציה לכל הפושעים והזווים והמצורעים, ואנשים עם הנטיות השליליות להוציא אותם אל הפועל, וזה יקרה לך בתוך הבית, במקום שהכי לא צפית. ובאמת זה מאוד מאוד מזכיר לנו מי שאנחנו נזכרים בפרשיות האלה, כן, וישלח, מקץ, ויגש, וישב... פרשיות שאנחנו מרגישים ממצב מאוד מאוד אידיאלי שמשפחת בית יעקב מגיעה מארם וכולם ככה מלוכדים וכולם ביחד ופתאום זה מתחיל להתפרק חתיכה אחרי חתיכה, אנחנו לא מבינים מה קורה, זה מתחיל עם באמת, כל מה שאמרתם זה נכון, מתחיל עם דינה שפתאום נאנסת לה על ידי גוי, וואו, זה דבר כזה בתוך בית יעקב, ואחר כך הסכסוך הזה בין האחים ופתאום האחים רבים, ומוכרים את יוסף, ויעקב בכלל לא חלק מהתמונה, וקטונת פסים פה נקרש, ונתבלת בדם, ואחר כך יש לנו כאן את יהודה, ואת תמר. בתוך המשפחה מתחיל איזה מין רחש בחש שמאיים לפרק אותה, תוצאה של מה הדבר הזה? תוצאה של כל מיני דברים שקדמו לזה, תוצאה של לשון הרע, של סכסוך בין האחים, של סינה. ויעקב רואה ולא יכול לעשות, ואנחנו יודעים מדברי חז"ל שבעצם יש כאן איזה מין... עונש על יעקב על זה שהוא בעצמו לא קיבל את אביו ואת אמו ולכן הוא בעצמו מקבל קשיים בתוך המשפחה והכל תוצאות של המעשים שקדמו אז גם כאן מה? גם יכול להיות, כן
רגע, איזה תוצאות של איזה מעשים זה נגיד אצל יעקב? תוצאה של איזה מעשה נגיד אצל דוד זה...
חז"ל אומרים שאצל יעקב התוצאה היא בגלל שהוא העדיף את יוסף על הבנים האחרים תוצאה מהעדפה הזאת נוצרה קנאה בין האחים. כן, תוצאה מהעדפה הזאת נוצרה קנאה בין האחים, ואז יוסף מביא דיבתם רעה אל אביהם, וקיצור מתחיל להתגלגל. כלומר, יש כאן איזשהו משהו, והמשפחה מתחילה... הפרק פה בא להגיד שזה לא היה איזה אפיזודה. טוב, אמנון, אהב את אמר, קצת נגע בה, אין, לא נורא, עוברים. לא, לא, זה לא אפיזודה. אתה זוכרים את הפעם הקודמת שמשפחה, משפחת בית יעקב כמעט התפרקה? זה כמו שם, זה אותה סוגיה. זה נוגע לתשתית הכי עמוקה של משפחת בית דוד, ודוד רואה ולא יכול להושיע. הוא פסיבי לגמרי. בגלל הדבר הזה של החטא, מה שיש לו זה להתפלל, מה שיש לו זה לעשות תשובה, מה שיש לו זה לכתוב עוד איזה מזמור תהילים, לעבוד עוד יותר פנימה ולנסות לתקן, אבל בינתיים קוראים דברים מסביבו, והוא לא יכול להגיב, וזה רק הולך ונהיה יותר ויותר חריף. אנחנו תכף נמשיך את החצי השני של הפרק, אבל לפני כן אני רוצה לפתוח כאן מאמר מוסגר, לא קשור למהלך התנכי, אבל מאוד מאוד קשור לפרק עצמו ולאמירה שהיא, אני חושב, חשובה ומשמעותית גם היום. מה ההגדרה של אהבה? את מי אמנון אהב? אמנון אהב את תמר?
לא, הוא אהב את הגוף שלה.
גם את זה לא. אמנון אהב את עצמו. אמנון אהב את עצמו. את עצמו. כן? ולכן, במקום הרי בדרך כלל אהבה, כן, אהבה בגימטריה אחד, המשמעות העמוקה של אהבה, זה שאדם מרחיב את המעגלים, מעגלי האכפתיות ותשומת הלב שלו, מעבר לעצמו. ואז, לאט לאט, הוא מסוגל לכלול עוד אנשים בקרבו. ילד קטן, הוא לא רואה הרבה מעבר לעצמו, אז הוא אוהב את עצמו. וזהו. ואת כל מי שמספק לו את הצרכים שהוא צריך לעצמו. אבל ילד קטן הוא עסוק רק בעיקר בעצמו. אדם טיפה גדל, נגיד הוא מגיע לגיל בר מצווה, משהו כזה, אומר לו, תשמע, אתה לא לבד, יש פה עוד מעגלים, אתה יכול לכלול בתוך עוד מעגלים, אז הוא מבין שהוא כבר חלק ממשפחה. אדם עוד קצת גדל, אז הוא גם מסוגל להתחתן, ואז להכניס גם את אשתו לתוך המעגל שלו. המעגל שלו מתרחב, וכבר זה לא רק אני, זה גם אני ואשתי. אדם עוד גדל, זה גם אולי בני קהילתו, עמו, אולי העולם כולו, צדיקים מיליונים אוהבים את העולם כולו. אז זה אהבה, אהבה זה מעגל אישיות שמתרחב וכולל בתוכו עוד ועוד אנשים שהם כאילו נהיים חלק ממני. כשהאהבה היא לא כזאת, כשהאהבה היא בעצם, אדם ממשיך להיות, לדאוג לעצמו, והוא רק רוצה כל הזמן לספק לעצמו אינטרסים, אז אנחנו נעים על הקו של אהבה שנאה, כן? גדולה, כתוב כאן? גדולה השנאה אשר שנאה מהאהבה אשר אהבה. זה אהבה קיצונית ושנאה קיצונית. אני לא יודע מי מכם קצת מכיר את ה... סתם אתם מכירים את הדפוסים של בעלים מכים. זה הדפוס. זה בדרך כלל, ואפשר לזהות אנשים כאלו, עוד לפני החתונה אפשר לזהות. אנשים שהם מאוד מאוד מפרגנים ומפנקים וקונים מתנות וזה... צד אחד, צד שני מאוד מאוד קנאים. היי, מה עשה? עם מי דיברת? עם מי זה? רצים על שתי הקצוות. פרגון עצום ומתנות וזה עוטפים, ומצד שני קנאות וזה מין, זה לא משהו זורם על האמצע לאט לאט נגלה, זה משהו מאוד מאוד קיצוני. ובמשך החיים זה יכול להתפתח למקומות מרוב שהוא אוהב אותה אז הוא רוצח אותה, כי הוא שונא אותה, כי הוא אוהב אותה, כי הוא שונא אותה, כי זה לא באמת אהבה. הפרק הזה הוא פרק קשה, הוא פרק חמור, הוא פרק חריף מאוד במעשה, בתוצאה, אבל הוא, התנ"ך כדרכו באומץ לב מציף את הסוגיות האלו. אדם שעסוק בלמלות את יצריו ואת תאוותיו, בשנייה שהוא מילא את התאווה שלו, באותו רגע הכלי שבו הוא היה עסוק בלמלות התאווה נהפך בעיניו למאוס ולסנו, כי הדבר הזה מזכיר לו כמה הוא שפל. בסדר? אמנון, דקה אחרי שהוא אונס את תמר, כל פעם שהוא ראה את תמר, הוא נזכר שהוא אדם שפל, שהוא אדם שהוא אנס. אז הוא שונא אותה, כי היא מזכירה לו כל הזמן מי הוא. אז תעיפו אותה, לא רוצה לראות אותה. זה מבנה פנימי כזה. כמובן שלתמר, הדבר הזה הוא גזר דין מוות. מפני שבזמנם, הרי זה מצוות התורה. אנחנו יודעים בתורה שמי שאונס נערה בתולה, מה העונש שלו? צריך להתחתן איתה. למה? איזה מין דבר זה? גם אנס גם מתחתן איתה, התשובה היא פשוטה. מי שהייתה, בחורה שהייתה נאנסת, אף אחד לא לוקח אותה. ולבחורה נאנסת להישאר עכשיו בעצם פנויה כל חייה, זה גזר דין מוות, כלכלית, חברתית וכו'. אז אומרים לה, היא לא חייבת, אם היא לא רוצה, לא חייבת להתחתן איתו, אבל אם היא רוצה, אתה תיקח עליה אחריות כל חייך, אנחנו גם נפקח עליך ונשמור עליך בפיקוח והשגחה, ואתה תיאלץ לפרנס אותה כל חייך. אז עכשיו אמנון פגע בתמר, ואחרי זה אמרו, זרקו, קחו אותה מכאן. אז ככה זה אני אומר, ויותר מאמר מוסגר, האמירה הפנימית על המעשה החמור הזה, ועד, לא השתנה הרבה מאז עד היום, עדיין יש טיפוסים כאלו, שמה שמעניין אותם זה הם בעצמם, הם אכולי קנאה, אהבה קנאית כזאת שמתהפכת תוך שנייה לשנאה. זה יחסי אהבה שנאה, הוא מאוד מאוד אוהב, הוא גם מאוד מאוד שונא, והוא, אם תהיה איתי אני אתן לך פרגן ואני אוהב אותך ומתנות, ואם לא תהיה איתי אני ארצח אותך. אנחנו לצערנו הרב שומעים בחדשות כמעט נראה כל שבוע או כל חודש יש סיפורים מן הסוג הזה. לפני שבועיים היה בחיפה, לפני שבוע שבועים היה בחיפה עם שוטר, הגיעו עם שוטר, הזמין המשטרה, היה שם שוטרים, והוא הלך ורצח את ה... טוב, בואו נמשיך. ויהי לשנתיים ימים ויהיו גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפרים, ויקרא אבשלום לכל בני המלך. ויבוא אבשלום אל המלך ויאמר עניין הגוזזים לעבדך, ילך נא המלך ועבדיו עם עבדך. ויאמר המלך אל אבשלום, אל בני אלא נלך כולנו ולא נכבד עליך, ויפרוץ בו ולא אבד הלכת ויברכהו. ויאמר אבשלום, ולא ילך נא עמנו איתנו אמנון אחי. ויאמר לו המלך, למה ילך עמך? ויפרוץ בו אבשלום וישלח איתו את אמנון ואת כל בני המלך. ויצב אבשלום את נעריו לאמור, ראו נא כטוב לב אמנון ביין, ואמרתי עליכם, מכו את אמנון ועמיתם אותו, אל תיראו, הלא כי אנוכי ציוויתי אתכם, חזקו ויהיו לבני חי. ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר ציווה אבשלום, ויקומו כל בני המלך וירכבו איש על פרדו וינוסו. ויהמה בדרך, והשמועה באה אל דוד לאמור, היכה אבשלום את כל בני המלך ולא נותר מהם אחד. ויקום המלך ויקרא את בגדיו וישכב ארצה וכל עבדיו ניצבים כרועי בגדים. ויען יונדב בן שימה אחי דוד, כן אתם יודעים מזה, הוא שנתן את העצה, ויאמר אל יאמר אדוני את כל הנערים בני המלך המיתו, כי אמנון לבדו מת, כי על פי אבשלום הייתה סומה מיום ענותו את תמר אחותו, ואתה יישם אדוני המלך אליבו דבר לאמור כל בני המלך מתו, כי אם אמנון לבדו מת. ויברח אבשלום וישא הנער הצופה את עיניו וירא, והנה עם רב הולכים מדרך אחריו מצד ההר. ויאמר יונדב אל המלך, הנה בני המלך באו, כי דבר עבדך כן היה. ויהי כחלותו לדבר, והנה בני המלך באו, ויסעו כולם ויבכו, וגם המלך וכל עבדיו בכו בכי גדול מאוד. ואבשלום ברח אל תלמי, וילך אל תלמי בן עמיהוד, מלך גשור, ויתאבל על בנו כל הימים. ואבשלום ברח וילך גשור, ויהי שם 3 שנים, ותחל דוד המלך לצאת אל אבשלום, כי ניחם על אמנון כי מת. אז החצי השני של הפרק, רק עוד יותר מעצים את מה שדיברנו עליו בהתחלה. זה התחיל מאיזה סיפור לא נעים בתוך המשפחה, ונגמר בזה שאבשלום תופר כאן סיפור כיסוי והורג את אמנון, ודוד לא יודע. ודוד לא יכול למנוע. בתוך המשפחה. מלחמת אחים. נשפך דם. מה? ודוד בכלל לא חלק מהסיפור. פסיביות גמורה. עכשיו תראו. מבחינת החוויה, דוד חווה כאן את החורבן הטוטלי של המשפחה שלו. זה נכון שזה נאמר בטעות ובשגיאה ובסוף זה לא היה, אבל היה שלב שדוד היה בטוח שכל בניו מתו. היה שלב כזה. כלומר, ואנחנו מבינים שגם השלב הזה הוא חלק מה, הוא חלק מה, מתהליך התשובה. היה שלב שדוד הבין שבגלל המעשה שלו ההידרדרות היא כל כך מהירה והמשפחה שלו מתפרקת לו לחלוטין בין הידיים. יונדב מרגיע אותו, לא, לא, לא רק זה, זה רק אמנון, בסדר, זה... גם זאת בשורה קשה. דוד מתאבל על בנו, אבל עליו, הוא בוכה עליו. בבת אחת דוד הפסיד בעצם 3 ילדים. תמר, שנאנסה, והיא מרגישה שאבא שלה לא הגן עליה, לא שמר עליה. אמנון, שנהרג, ואבשלום שגלה. בבת אחת. מה? זה לא משנה, אתה יודע, זה לא ממש משנה. ילד, ילד, כל ילד שחווה חוויה שפגעו בו, גם אם אבא שלו באופן הגיוני לא היה יכול להגן עליו, אבל החוויה היא חוויה שלא שמרו עליי. לא שמרו עליי. תמר נמצא, זאת תוצאה, תמר כרגע פגועה, מוטלת בצד הדרך, מי שהיה עוד יכול להגן עליה זה אח של אבשלום, וגם הוא לא נמצא כאן, אז היא פגועה. אבשלום גולה, אמנון הרוג, בתוך בית דוד קטסטרופה. ודוד רואה ואין לאל ידו לעשות מאומה. שהסיום של הפרק מבהיר את זה הכי טוב. דוד, שאנחנו התרגלנו לראות אותו בשיא גבורתו, כולם כאן בוכים. ויסעו כולם ויבכו, וגם המלך וכל עבדיו בכו, בכי גדול מאוד, בכי, זו תגובה של חוסר אונים. דוד, מה תעשה משהו? הוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול לעשות, טול קורה מבין עיניך. אתה תגיד לנו מה לעשות? מה איתך? זה תחילת ההידרדרות. שתלך ותעמיק עוד ועוד ועוד. עכשיו.
אם דוד היה מעניש את אמנון, אז יכול להיות שזה לא היה קורה. אבל הוא מעניש את אבשלום,
ראה שלא
קיבל מה שזו, מעניש אותו.
נכון. כלומר, אם דוד היה מתערב, כמו שהוא עשה לפני כן, דוד לא, לפני כן לא נתן לאף דבר לעמוד, לעבור לו מול העיניים בלי, בלי שזה זכה לתגובה. מיד, טק, טק, מגיב, זה. אם דוד היה מתערב, עוד לפני כן, ברגע שאמנון עשה את המעשה הזה, דוד היה מתערב, היה מעניש אותו. אולי אפילו עוד לפני כן הוא היה מתערב. הוא היה בודק מה קורה כאן עם כל המערכות יחסים. היה... אז זה לא היה קורה. אבל ברגע שדוד היה עסוק בסקו ובתעניתו, והיה עסוק בתיקון של החטא שלו, וברגע שדוד בעצם איבד את ה... את המקום המוסרי להגיד איזה משהו לבני ביתו, כל הכוחות השליליים צפים ועולים. וזה כדור שלג מתגלגל, תקלה אחרי תקלה, מעשה אחרי מעשה, ותוך זמן קצר מאוד, דוד פשוט ביתו נחרב מבפנים, וגם עתודת המלוכה. יכול להיות שאפילו בשלב הזה עדיין לא נולד שלמה. לא ברור. אם שלמה נולד כאן בשלב הזה, אולי כן, אולי לא, אבל ודאי שדוד ראה באמנון, באבשלום, ראה בהם, הוא לא ידע, ודאי מועמדים למלוכה, עתודת המלוכה נפסקת. הדבר הזה גם מאיים על מלכות בית דוד מבפנים, כי מלכות בית דוד מבפנים היא עדיין לא לגמרי יציבה, עדיין יש כוחות שמאיימים עליה, עדיין לא כל ישראל ישלימו, עוד יהיו מרידות בהמשך, עוד יהיה כל מיני מרד שבע, לפנינו עוד מרד שבע בן בכי וכו' וכן על זה הדרך. זה עדיין לא לגמרי יציב, ופתאום הכל פה מתחיל להתפורם מבפנים. אלה התוצאות של החטא. כלומר, החטא לא השפיע על דוד רק באופן האישי, שהוא צריך לעבור תיקון וכו', ולחזור בתשובה וכו'. החטא היה לו השפעה כללית על כל האומה, על כל הממלכה. כשיש לנו פרשיות בתורה, אשר נשיא יחטא. מה קורה כשאדם שמחזיק בתפקיד כללי נופל? הדבר הזה משפיע על כולם. משפיע על כולם. זה משפיע על כולם. זה... אדם פרטי נופל, זה בסדר, אבל שאדם כללי נופל, מדברים על זה, וכותבים על זה, וכולם אומרים, נו, אם הוא נפל, אז... הדבר הזה נותן לגיטימציה להרבה מאוד אנשים אחרים, ללכת אחר תאוותיהם. את החילוק הדק או הלא דק בין המניעים של הנשיא של המלך לבין המניעים שלהם, את זה הם לא רואים. זה כמו הבדיחה על הרב שאמר איך מותר להכין תחינה בשבת. אז הרב אומר, עומד בזה, אומר, רבותיי, בשבת מותר להכין תחינה בתנאים האלו ואלו. יש לפחות ארבעה תנאים. אבל עם הארץ שהיה שם בזה, הוא שמע רק את התחילת המשפט, מותר להכין תחינה, אבל את ההמשך הוא כבר לא שמע. אז הוא בא הבא, הייתה מכין תחינה, עובר על איסורי אישה בשבת, ולא שם לב שצריך לשים את זה לפני זה, וכו' וכו'. את החילוקים כבר לא יודעים להחזיק. כמה זהירות צריך, מי שנמצא בעמדת הנהגה כזאת. כן, שאלות.
דוד יכל לצפות את זה שאבשלום רוצה להרוג את אמנון, לפי הפסוקים פה.
נכון.
נו, אז למה הוא לא מנע ממנו? כאילו, למה הוא לא אמר ל... כאילו, למה הוא לא תפס את אמנון בצד אולי, לקח אותו, משהו?
לא רק ש... בוא, תעצים את השאלה שלך. מה, דוד, אתה לא חושד באבשלום? אבשלום בא לדוד ואומר לו, אני הולך לעשות מסיבת גזע צאן, אפשר גם לקחת את אמנון יחד איתי. מה, דוד, אתה לא רואה שיש כאן... בוא תשמור על אמנון. רואים שדוד ממש איבד את השליטה.
כמו
מקודם,
כמו
שאמרנו,
כמו שאתה אמרנו.
הוא גם פסיבי, אבל גם זה, כאילו, יש כאן איזה משמעות שהוא... כן, הוא לא רואה, הוא לא רואה מה קורה כאן, הוא איבד את השליטה. ממש, זה כאילו, לא רק שהוא, לא הוא איבד, אלא כאילו נלקחה ממנו השליטה. אתם יודעים מה? באיזשהו מקום זה מזכיר את הרוח הרעה של שאול. נכון, הרי שאול, כשנפלה עליו הרוח הרעה, זה לא, הוא בעצם נלקח ממנו היכולת לנהל את העניינים. גם כאן במובן מסוים, אנחנו גם נראה את זה בפרק הבא. בפרק הבא זה מאוד מאוד בולט, הפרק הבא עוסק בחזרתו של אבשלום, איך יואב מחזיר את אבשלום. והשיקולים שבגללם דוד מחזיר את אבשלום הם שיקולים שאף אחד מאיתנו לא היה נותן להם להשפיע עליו. זה שיקולים שהם לא עוברים. ודוד בכל אופן מחזיר אותם, את אבשלום. אנחנו נראה את זה בהמשך, יש איזה משל עם האישה וזה. יואב לוקח איזה אישה ועושה כאן איזה קומבינה ודוד שומע לה, למרות שזה פשוט, זה לא מתקבע על הדעת. דוד איבד את המושכות. איבד את המושכות, הוא נכנס לאיזה מין צלילה מאוד מאוד עמוקה, מדרגה אחרי מדרגה, הבית מתפרק, הוא לא מצליח לנווט אותו, הוא לא רואה דברים שבעבר הוא היה שם אליהם לב, הוא לא מצליח להגן על אמנון, בתוך הבית שלו הכל מתפרק, הוא חווה חוויה של אובדן כל המשפחה, וזה עצמו חלק מתהליך התשובה. היכולת להבין, זהו. אני קלקלתי, ועכשיו, איך דוד יגיד בסוף ספר שמואל? בהקשרים אחרים, אבל אני חושב שהוא צרוף בו מכאן, כאשר בא אליו גד הנביא ואומר לו, תשמע, יש פה חטא, אתה יכול לבחור או שלוש שנים רעב, או נוסחה לפני אויביך, או דבר. מה אומר דוד? ניפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו, וביד אדם על אפולה. ניפלנה ביד השם. יש תרגיל, תרגיל נחמד באמון. אמון. אתם מכירים את התרגיל הזה שאדם אומר, מישהו עומד מאחוריי ואני צריך ליפול שהוא יחזיק אותי. אתם יודעים שיש אנשים שלא מסוגלים לעשות את התרגיל הזה? לא מסוגלים.
פוחדים.
פוחדים. אחי, אני שם, אני אחזיק אותך, אל תדאג. אני פה, אין, ודאי, הנה, תראה. הוא מסתכל ככה, ככה, שם את הרגל אחורה. תיפול, לא יכול ליפול. אני צריך להיות בשליטה כל הזמן. לשחרר וליפול על השם יתברך, זה לא דבר קל. ודוד עושה את זה, מאיפה הוא למד? הוא למד את זה מכאן. דוד עובר כאן מנהרת איסורים, והוא נופל, קודם כל, נופל, אבל הוא נופל על השם יתברך. הוא מבין שזהו, העניינים כרגע יוצאים משליטה, והקדוש ברוך הוא מעביר אותו כאן, איזה מין סדנת תיקון כזאת, והוא בתפילה. עד שהוא יגיע לתחתית של התחתית. מה התחתית של התחתית? הוא יאבד את משפחתו, בנו ימרוד בו, הוא ייאלץ לברוח מירושלים, ותהיה תקופה שבה דוד יגדיר את עצמו כאיש פשוט, ולא כמלך. אתם מבינים? מה? אבשלום? באותו רגע אבשלום יהיה מלך. דוד יגיד, אני עכשיו לא מלך. ואז רק באותה נקודה שהיא שיא התחתית, אז דוד יגיד את משפט המפתח. מהו? אני זהו, אני גמרתי, אני ריק לגמרי, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, שיחזיר אותי. אם לא, איך דוד יגיד את זה? בואו נגיד לו את הפסוק הזה. בפרק תתווה פסוק כ"ה, ויאמר המלך לצדוק השב את ארון האלוהים העיר, אם אמצא חן בעיני אדוני, והשיבני, והראני אותו ואת נובעו, אם הקדוש ברוך הוא, אם אני אמצא חן בעיניו, אם הוא יקבל את תשובתי, אם הוא יראה את מה שגזרתי על עצמי, ואת העובדה שהלכתי עם הגזרה האלוקית ולא נסיתי להתנגד אליה, והוא יחזיר אותי, אז אני יודע שאני, תשובתי התקבלה, ואני מקבל פה הזדמנות שנייה, ואם כה יאמר, לא חפצתי בך, וזו אופציה שעומדת לדוד מול העיניים, אולי הקדוש ברוך הוא יגיד, שמע, זהו, אתה קלקלת, אבל אני לא רוצה אותך, אם כה יאמר, לא חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. זאת נקודת המפנה. כאן מפסיקה הירידה, זה כמו, איך קוראים לדבר הזה? פרבולה, סינוס, קוסינוס, איך קוראים לזה? פרבולה, ככה? כן, שיהיה, איך שתגידו. אז התחתית של ה... כן, התחתית, מכאן זה מתחיל לעלות. פרק תתוו, פסוק כפיו, מי מאיתנו מסוגל להגיד את המשפט הזה? טוב, אם טוב, טוב, אם לא, אני... מה, זה אנשים הרי נאחזים בכיסא שלהם, עד השנייה האחרונה, תסתכלו מה קורה במדינות מסביבנו. בשער אז, טוב, בכלל, יש להזכיר בכלל את השם שלו ליד אף אחד מישראל, על אחת כמה מלחמה ליד דוד המלך, אבל תראו מלכי אומות העולם, מישהו מהם יזיז מהכיסא שלו, הוא יהרוג את כל בני עמו לפני שהוא יזוז מהכיסא שלו. ודוד אומר, אני, מה שהקדוש ברוך הוא, אני רוצה להדיח אותי, אני מודח. וכאן דוד מגדיר את עצמו, הוא אומר לצדוק, אני לא מלך, תחזיר את ארון האלוהים. אז זה ילך ירידה אחרי ירידה. בואו ניתן איזה הקדמונת קצרה לפרק הבא, וככה לבנות איזה ראש גשר לשיעור הבא. לכל אורך ספר שמואל, אנחנו חווינו... הגענו לסוף פרק ג'. לכל אורך הספר אנחנו חווינו שני צירים שהולכים לעתים במשולב זה לזה, לעתים במנוגד זה לזה, ציר דוד ויואב. ציר דוד ויואב. ויש הרבה מה לדבר על יואב בן צוריה, אנחנו נדבר על זה בעיקר כשנגיע בעזרת השם וישועתו לסוף ספר שמואל ותחילת ספר מלכים, הדמות המיוחדת מאוד מאוד של יואב בן צוריה. אבל אני כבר כאן רוצה לחזור על הגדרה שדיברנו עליה כמה פעמים. יואב בן צרויה הוא גדול הנאמנים למלכות בית דוד, אבל לא למלך דוד. בפעמים שיואב יזהה שההתנהגות של המלך דוד מסכנת את מלכות בית דוד, הוא גם ילך נגד המלך. אין לו בעיה. כי יואב הוא נאמן למלכות, למשפחה, בסדר? לפמיליה, למשפחה. משפחת בית דוד צריכה להמשיך את המלוכה, הוא נאמן. אם דוד מתפקד, מצוין, ואם לא, אז הוא ידאג שזה יקרה. ולכן, על הרקע הזה של ההתפרקות, יואב רואה בעצם שכאן נוצר מצב מאוד מאוד מסוכן למלוכה. דוד לא מתפקד, אבשלום, שאולי היה יכול לנהל את העניינים במקומו, לא נמצא, אמנון נהרג, ויואב לא יכול לאפשר למצב כזה להימשך. ולכן יואב, אנחנו גם תראה, בספר מלכים אנחנו נקבל עוד איזו אינדיקציה למה יואב עושה כאן את המעשה הזה שהוא הולך לעשות בפרק י' ד', אבל יואב לא יכול להישאר פסיבי, הוא לא מרשה למצב הזה, לא יכול להרשות למצב הזה להימשך, ולכן הוא יעשה כל מה שהוא יוכל כדי להחזיר את אבשלום מתוך שיקול לדאגה למלכות בית דוד. דאקה, כן? שאם יואב לא היה מתערב, אז אבשלום היה נשאר רחוק. ותהליך התיקון של דוד היה מתקדם בצורה יותר ישרה וישירה. אנחנו כבר יודעים שדווקא העובדה שיואב החזיר את אבשלום, בסופו של חשבון הביאה למשבר הכי חמור, ולמרד הכי מסוכן. כלפי דוד המלך, כלומר, השיקול של יואב היה כאן שיקול לטובת הממלכה, אבל בסופו של דבר התברר כשיקול הנכון. כל הדברים האלה בעזרת השם נדבר. כל הדברים האלה נדבר בזאת השם בשבוע הבא. חזקו.